Dani, Danu. נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. קיים מצוות, לעבוד ולעמוד בניסיון. אז ראינו שלקיים מצוות זה לא רק מה שכתוב בשולחן ערוך, זה לא רק גם ספר המצוות, זה לא רק תרי"ג מצוות. ראינו בשם הגר"א שכל הנהגה טובה ישראלית היא מצווה, וכל הנהגה רעה היא עבירה. זאת אומרת, כל מה שהתורה, שחז"ל מלמדים אותנו שנכון לעשות ואנחנו עושים, זה מצווה. וזה אומר, כל מה שאנחנו חיים נכון כבני אדם יהודים, אנחנו מקיימים מצווה. ולעבוד, זאת אומרת, אנחנו פה כדי להתאמץ, אנחנו לא פה כדי לנוח, אנחנו לא פה כדי ש... טוב, אם צריך אז בסדר. אבל לא, יש כאן באמת דרגה נוספת. אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים להשתפר. אנחנו במילים אחרות מציבים בפני עצמנו אתגרים. ראינו שאין, כן, אל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. זה אומר, אנחנו לא מציבים בפני עצמנו אתגרים גדולים מדי, אבל כל החיים אנחנו מאתגרים את עצמנו. אנחנו מנסים להיות יותר בריאים, אנחנו מנסים להיות יותר צדיקים, יותר בעלי מידות טובות, יותר לומדים לעומק, יותר, בסדר? אבל כל זה עבודה שהיא נעשית על ידי זה שהניסיון הוא לא גדול מדי. איזה סוג של אתגר סביר, ואנחנו לא באנו לכאן כדי לנוח, כדי, בסדר. אם מזדמן לי להיות בסדר, אז בסדר. לא. צריך להיות אקטיבי, צריך להיות פעיל, צריך להשתדל להשתפר. ודבר נוסף, לעמוד בניסיון. זה אומר שאנחנו מאותגרים לפעמים על ידי הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל אם אני מעמיד את עצמי בניסיון או הקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל שכשהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיון, הוא נותן לנו גם כוח לעמוד בו. כשאני מעמיד את עצמי בניסיון, אם זה ניסיון גדול מדי, אין לי סייעתא דשמיא בזה. ולכן אנחנו, כשאנחנו מאתגרים את עצמנו, זה ניסיון שיש לנו כוח לעמוד בו. קשה, אבל אפשרי. כשהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיון, אנחנו מסוגלים לעמוד בו, כי יש לנו סייעתא דשמיא. אם לא היה סייעתא דשמיא, לא היינו מסוגלים. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אבל כן, אנחנו כן מסוגלים לעמוד בניסיון אם הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. על כל פנים, עיקר מציאותנו בעולם זה לחיות נכון, להיות בתהליך של עבודה ולהתמודד עם קשיים כשהם מגיעים, לא שאנחנו יוזמים אותם. והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד. מה זה ההנאות? מה זה ליהנות? ראינו שההנאה, כשהיא מופיעה כתוצאה ולא כמטרה, אין בה שום פגם. זאת אומרת, אם מישהו לומד עכשיו דף גמרא ונהנה, אשרינו, טוב שהוא נהנה, כן? כמו שבעל השם משמואל אומר, אם מישהו לומד תורה והוא לא נהנה, אז הוא לא מברך בתורה תחילה. כי מברכים על מה שנהנים, הוא אומר שברכת תורה זה ברכת ההנאה. כן? אנחנו נהנים, וואו, ברוך השם. אבל זה לא מטרת הלימוד. אותו הדבר, אם מישהו אוכל עכשיו, מותר לו ליהנות מהאוכל? בוודאי. בתנאי שזה לא מטרת האכילה, אלא מטרת האכילה זה להיות בריא, כדי שיהיה לי כוח. זה בסדר. אתה גם נהנה, אשריך. את ההנאות הן בסדר גמור. וכמו שראינו בכמה מקורות, שההנאה היא מין פטנט אלוקי שנועד לעזור לנו לעשות עוד מאותו דבר. אם אנחנו עושים דבר טוב, אנחנו נהנים, אנחנו רוצים עוד, וזה בסדר גמור. ובתנאי שתמיד המטרה היא לא ההנאה עצמה, אלא היא גורמת לנו נחת רוח ויישוב הדעת, למה נוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. כמו שכשאדם עובד הוא מקבל משכורת. למה הוא מקבל משכורת? כדי שיהיה לו כוח לעבוד, שיהיה לו אפשרות להמשיך להטיב בעולם. כן? אתה עכשיו עובד כדי להטיב, אבל אם לא היית מקבל משכורת, יכול להיות שיהיה לך קשה, כי אתה צריך גם להרוויח כסף ולאכול ולשתות. אז המשכורת היא בעצם מאפשרת לך להמשיך לעבוד ביישוב הדעת בנחת רוח. אז גם ההנאה בכלל, בכל דבר שהוא נכון, שהוא מצווה, יש בו עניין, בתנאי שהוא תוצאה ולא מטרה. אמנם ראוי לו, מדגיש הרמח"ל, שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה, אם קטון ואם גדול. אם מישהו עכשיו לומד כדי להיות חשמלאי, למה אתה לומד? עור, כדי להתפרנס. לא נכון. אז למה אתה לומד? כדי לעשות רצון השם יתברך. מה רצון השם? שתעשה טוב בעולם. יופי, יש לנו כוח. אתה לומד להיות מציל בבריכה. מה? כדי לא נכון, לא כדי להתפרנס. למה אתה לומד? כדי להטיב בעולם, כדי שאני אוכל להציל אנשים שטובעים, ובסדר? ושאפשר יהיה להפעיל בריכות, שאנשים יהיו בריאים. יופי, זה מטרה טובה, לעשות רצון השם. על הדרך אתה גם מתפרנס. שלא יהיה לנו שום תכלית אחר בכל מעשה שנעשה, עם קטון ועם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך, ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. מה זה המחיצות האלה? כמו שראינו, המחיצות זה מידות רעות, מעשים רעים, תאוות. בעצם כל מה שאנחנו עושים מהסיבות הלא נכונות, בסדר? או שאנחנו בכלל מקלקלים את עצמנו, זה מחיצות שגורמות לנו לא להיפגש עם ריבונו של עולם. ואז אנחנו שוקעים יותר ויותר באגואיסטיות שלנו, שהופכת להיות מטרת חיינו. אז צריך להיזהר מהמחיצות האלה, כי הן הכל ענייני החומריות והתלוי בהם. אם מישהו כל מה שמעניין אותו זה כבוד ולקבל תואר ולהיות דוקטור ולהרוויח כסף, לא נולדת בשביל זה. נולדת כדי לעשות טוב בעולם, לעשות רצון השם. על הדרך החליטו להעניק לך פרס נובל. טוב, נו, בסדר, אתה לא חייב להתנגד, בבקשה. כמה כסף זה? 60 אלף דולר? לא רע, בסדר, כך. אבל לא בשביל זה אתה עושה טוב. אתה עושה טוב כדי לעשות רצון השם, ואתה לא עושה את הדברים כדי להנות, כדי להרוויח, כדי לקבל כבוד, כדי וכו'. ואם מישהו הופך את התאוות שלו, את ההנאה, את הכבוד, למטרה, אז זה ממש עלול לגרום לו להפסיד את כל קיומו, את כל חייו, והוא לא מצליח לחיות. אבל אם מישהו רוצה לעשות רצון השם, זה הולך ומתחזק עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת. זה באמת הולך ומתגבר, אנחנו ממש מרגישים צמאון ממשי למפגש עם ריבונו של עולם, לעשיית רצונו, וכל מה שיוכל לחשוב שהוא ימצא לקרבה הזאת ירדוף אחריו, יוחז בו ולא ירפאו. מגנט יש לו תכונה מאוד מיוחדת. סתם ברזל רגיל, כל החלקיקים בתוכו הם מבולבלים, מה שנקרא פלוס מינוס מבולבל שם לגמרי, ולכן ברזל סתם הוא לא מגנט. מה מיוחד במגנט? שכל הפלוס מינוס מסודרים בשורות ישרות, פלוס מינוס, ממש שורות ישרות, ולכן הפלוס בצד אחד והמינוס בצד שני מושכים, הפלוס מושך מינוסים והמינוס מושך פלוסים. מה קורה כשמגנט פוגש ברזל? כל הברזל מתיישר לפי המגנט, כי הברזל הופך להיות בעצמו מגנט. קחו מגנט, שימו ברזל, הברזל עצמו הופך להיות מגנט עכשיו, כן? אז מי שמתקרב לריבונו של עולם, הוא עצמו מגלה בתוכו רצון השם. הוא הופך להיות חלק מרצון השם בעולם. ולכן אנחנו הופכים להיות עוצמת חיים מהלכת על שתיים. ולכן כל מה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, שהוא מפריע לו להיפגש עם החיים האינסופיים, יברח ממנו כבורח מן האש. כעניין שנאמר, דווקא נפשי אחריך, כן, בי תמך ימיניך. אנחנו ממש דבקים בהשם, אנחנו ממש מרגישים שזה החיות שלנו. כיוון שביעתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה, דיינו להשיג את הקורבה הזאת. ואיך עושים את זה? במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה. הרמח"ל חוזר ומדגיש לנו את זה, כי זאת התחלת הדרך. זאת אומרת, אם אנחנו נזהרים מהתאוות שלנו, מהיצרים שלנו, מהמידות הרעות שלנו, מהמעשים הרעים שלנו, אז אנחנו מתחילים לעשות המעשים הנכונים, עושים את המעשים הנכונים, עובדים, מתקדמים, עולים קומה, מסוגלים לעמוד בניסיון וכו'. והנה, אחר שידענו והתברר אצלנו אמיתת הכלל הזה, כלל חובת האדם בעולמו, כן, שהתחיל הפרק, יש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם, מתחילת הדבר ועד סופו, שבסוף התהליך אנחנו אמורים להיות בעלי רוח הקודש. זאת אומרת, מי שבאמת דבק בבורא לגמרי, הוא מגיע לרוח הקודש, מגיע לנבואה. כמו שסדרם רבי פנחס בן יאיר במאמר שלו מסכת עבודה זרה, שהבאנו כבר בהקדמתנו, והם זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה, ואתה נבערם אחד אחד בסייעת הדשמיים. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לדרגה, מה שנקרא, אי שם בסוף הדרך, אז אנחנו כבר דבקים לגמרי בבורא, רוצים את רצון השם, פוגשים את רצון השם בכל דבר, יודעים את רצון השם. זה כבר מדרגה של רוח הקודש. יחד עם זה צריך לדעת שברגע שהאדם מתחיל לעבוד, הוא כבר נמצא במצב שהוא דבק במקום האידיאלי, ככה המהר"ל אומר. זאת אומרת, אם מישהו עובד עכשיו על הזריזות, למרות שהוא עוד לא זריז, אבל הוא עובד על זה באמת באופן פנימי, הוא זריז, הוא דבק בזריזות, הוא עסוק בזריזות. אם מישהו עכשיו עובד על החסידות, הוא עסוק בחסידות, הוא דבק בחסידות. כך שאם מישהו עכשיו עובד על הדברים, עובד על מסילת ישרים, אז הוא יתחיל להרגיש רוח הקודש. רק צריך לעבוד. זה, גם אם מישהו אומר, טוב, עוד 100 שנה נגמור, לא, לא. לעבוד. אם עובדים, דבקים. אם דבקים, כבר חווים. יש כבר הערה מהמדרגה העליונה עצמה. שאלו. כן. להידבק בהשם זה להידבק קודם כל במידותה, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. וכמו שהרמח"ל לימד אותנו, מתכלית הטוב לעתי. זאת אומרת, העולם הזה נברא כדי לגלות רצון השם. כל העולם הזה הוא רצון השם, אומר הרמח"ל. ואת מה רצון השם? שיהיה פה טוב. כל הסדרים, כל התוכניות, כל מה שקורה כאן, זה בסוף כדי שיהיה טוב. עכשיו, אם אתה דבק בריבונו של עולם, זה אומר, כל מה שאתה רוצה זה שיהיה פה טוב. מה הבעיה? שאתה לא יודע איך עושים את זה. אז הקדוש ברוך הוא עזר לנו, לימד אותנו, זה התורה. התורה מלמדת אותנו איך נעשה טוב, איך נחיה טוב, איך... אז כל עניינה של התורה זה לעזור לך להידבק ברצון השם, להידבק בו. אז כן, אם אתה עכשיו לומד תורה, אז אתה מבין שאתה צריך לשמור מצוות כדי לעשות טוב. זה המעשה הנכון זה המעשה הטוב. וכמו שאמרנו, מצווה זה לא רק לעשות קידוש, מצווה זה לחייך, מצווה זה להטיב, מצווה זה להעביר את המלך בארוחה, לא יודע, כל מעשה נכון שאתה עושה, משמח פשתך, לא יודע, הכל רצון השם. אז יוצא שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. ואומר הרמב״ם, זה לא מדרגה למטה ממדרגות הנבואה, כן? מי שכל מעשיו לשם שמיים, בעצם הוא כבר דבק בקדוש ברוך הוא כל כך, שהוא במדרגה של רוח הקודש.
למדנו
במערד
שכל מעשה שהוא עושה לשם שמיים, הוא אומר סיפור מהגמרא שעל פילגן או משהו כזה, שהוא גרה בעצם הרע, והוא אמר לו חס בעיני שם, ואז רואים מהסיפור הזה שלמה אבל בעצם הרע הוא נהיה כמת בבית שלו, ואז אמר שהוא אוהב אותו בקידוש עם זה. אז לומדים מהסיפור הזה שאדם צריך צריך בעצם כל דבר שהוא עושה, הוא צריך בעצם מלמעלה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, ולא לגור ביצר הרע, אלא כאילו שהקדוש ברוך הוא יגר ביצר הרע. ואני שואל איפה המקום, המקום שלנו זה בעצם לבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו להצליח בכל דבר. ככה הבנתי. שכאילו לא שאני עשיתי את זה, אלא שהקדוש ברוך הוא כאילו יעזור לי לנצח את האתגר הזה, לנצח את הקושי המסוים. איפה המקום שלנו לאתגר את עצמנו באמת באתגרים קטנים? ומשמעתים את זה, אנחנו מאתגרים, ולא הקדוש ברוך הוא עוזר לנו.
כמו שאמרנו, כל פעם שהאתגר הוא קטן, אז יש לך כוח משלך, פנימי, לעמוד בו. הכוח הזה הוא סייעת הדשמיה, כמובן, כל מה שאתה חי ופועל ועושה, זה הכל סייעת הדשמיה. ולכן אם עכשיו אתה רוצה לרוץ 100 מטר ואין לך כוח, ואתה אומר לעצמך, טוב אני ארוץ 90, זה מעייף, אבל אני יכול לעמוד בו. אז תרוץ 90, אחר תרוץ 95. זה אתגר קטן. אבל אם אתה אומר, עכשיו אני ארוץ 5 קילומטר, אין לך, אתה תתמוטט. לא, השם יעזור, השם לא יעזור. ואת איפה השם עוזר, או במצב שאתה מאתגר את עצמך אתגר קטן, ואז יש לך עשיית הדשמיה ואתה תעמוד בזה והכל בסדר, או שהקדוש ברוך הוא מאתגר אותך. אתה לא התכוונת לרוץ, אבל אתה חייב לרוץ, יהיה לך כוח, יהיה בסדר.
למה הקדוש
ברוך הבעיה הגדולה בחיים שלנו זה שתמיד אנחנו צריכים לאזן בין האור לבין הכלי. אם תרצה, בין הרצון לבין היכולת. מתהליך ההתפתחות של העולם הוא בזה שכל אור, אור אינסוף, מקבל כלים. גם כשנברא העולם, אז הקדוש ברוך הוא ברא אור ענק, וצריך להכיל אותו בתוך כלים. למשל, הזמן הוא סוג של כלי. אומרת, האור הזה מתחיל לרדת לתוך כלים, בצורה מאוזנת. אם לא, אז האור הגדול מפוצץ את הכלים. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מנסה להעמיד את עצמך באתגר גדול מדי, אתה רוצה מאוד, אבל אתה לא יכול. אתה שובר את הכלים. ואז אתה נכשל. ולכן אתה צריך תמיד לדאוג לזה שיהיה כאילו כמו מתח הפנים בכלי. אתה שופך מים, תמיד שאנחנו קצת יותר מים לכלי ממה שהכלי יכול להכיל. זה אתגר קטן. ואתה תמיד רוצה קצת יותר ממה שאתה יכול, ואז הכלי גדל. והכלי גדל, והכלי גדל. הכל בסדר. נכון. אתה מעצמך עובד בהדרגה, הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה לך מוטציות. אם אתה תנסה לעשות מוטציה, מה שנקרא לדלג, הסבירות לנפילה היא גדולה מאוד. ולכן לא ננסות לדלג, אלא אתה תבנה בהדרגה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מחליט לתת לך אפשרות לבנות את הכלי עכשיו בבת אחת הרבה, אז הוא גם נותן לך את היכולת לעשות את זה. זאת אומרת, כביכול, הוא לוקח על עצמו את הבנייה של הכלי שלך. זה כמו עם ישראל במצרים. עם ישראל שקוע בממתת שערי תומה. ואז הקדוש ברוך הוא מדלג אותם, פסח, יש איזו פסיחה עצומה. דילוג, מי ממתת שערי תומה? טרח, הם קופצים למדרגות של מתן תורה. זה משהו מזעזע. זה מוטציה, זה דילוג. דילוג ענק, זה לא הדרגה, זה לא שום דבר, זה קפיצה ענקית. בקפיצה הזאת הקדוש ברוך הוא דואג לבנייה של הכלים, עם ישראל נשאר חי, הכל בסדר, והם הצליחו להגיע למתן תורה. אחרי זה גם הקדוש ברוך הוא נותן להם איזה תהליך מדורג כדי מה שנקרא לחזור ולהיות באיזה השתדלות עצמית גם כדי לבנות את זה, אבל זה תהליך אלוקי. לעומת זאת, אם עם ישראל מעצמו היה מחליט עכשיו לעשות איזה קפיצה ענקית, הסבירות לנפילה היא גדולה. זה מה שנקרא לדחוק את הקץ. אם יש דחיקת הקץ, אני דווקא עושה משהו שאני עצור, זה נזק. אני, אין לי סבלנות כבר, אני לא טוב. אתה שובר את הכלים.
במידה רעה לפעמים אומרים שעדיף ללכת בקיצוני, יש
לאדם
מידה רעה מסוימת, אז
עדיף
ממש
להתרחק
ממנו, ללכת
לקיצוניות
השנייה. זה לא כי זה יכול אתגר גדול מדי
בשביל המידה. אם זה אתגר גדול מדי, הוא לא יצליח. תמיד זה צריך להיות אתגר סביר. השאלה איזה סוג של אתגר. לפעמים אתגר הולך לצד שני, לפעמים אתגר זה מגלות את השורש הפנימי של הדבר. יש הרבה שיטות איך אנחנו מתקנים מידות רעות. אז הרמב"ם אומר, אחד הדברים שלחלק מהאנשים זה מתאים וחלק לא, זה ללכת לצד השני. אבל זה אתגר אפשרי. זאת אומרת, אדם קמצן, אומרים לו תפזר, זה לא אתגר בלתי אפשרי בשביל. בסדר, כל אני שמגיע הוא נותן לו 100 שקל. כן. לא, זה לא אתגר גדול מדי, זה אפשרי. איפה יכול להיות אתגר גדול מדי במקרה הזה? אדם שיש לו פחד גבהים, ואז יבוא הרם ויגיד לו לך לצד השני, תתחיל לטפס הרים, לעשות סנפלינג מנחל משמר ואני לא יודע מה, ועצור. זה אתגר גדול מדי, הוא לא יעמוד בזה. תציב לו אתגר ללך לצד שני, לעלות על כיסא ולא בסדר, ולהחזיק משני צדדים שיחזיקו אותו ליותר ביטחון. זה הוא יעמוד בזה.
למה
שקט
אתגר גדול מדי, לא אתגר גדול מדי,
אז זה כל דבר לגופו, אתה צריך לשקול אותו. זאת אומרת, אם אתה תבוא ותגיד לי, הכרתי אחד שהוא מדריך סנפלינג עם פחד גבהים. איך ידעתי שהוא עם פחד גבהים? כי בדרך הלכנו לעשות סנפלינג 70 מטר שלילי באיזה נחל, והוא היה צריך להדריך את החבר, אז רציתי לבחון איך הוא מגליש לפני זה, אז הלכתי איתו. ואני שם לב דבר נורא מוזר, אנחנו עולים טרסות, כל טרסה שאנחנו עולים הוא מאגן את עצמו, כאילו טרסה של מטר. אז הוא תגיד לי מה למה? אמר לי, יש לי פחד גבוהים. הוא מדריך, הוא מגליש אנשים, הוא עומד על שפת צוק, הוא מאגן את עצמו, הוא התגבר. מבחינתו זה אתגר סביר. אבל יש אנשים שעם פחד גבוהים עולים על כיסא, הם מתים על המקום. אז אתגר גדול. אם אתה אומר שאחד שהוא קמצן גדול לתת 100 שקל זה אתגר גדול, תוך שיתן 50. ובשבילו ללכת קיצוני לצד שני. כן? אז כל דבר צריך לדון לגופו בזה שהאתגר הוא לא גדול מדי. אבל אם הקדוש ברוך הוא מאתגר אותנו, זה משהו אחר. הוא מאתגר אותנו, גם נותן לנו כוח להתמוד. הוא בונה את הכלים שלנו. אני חושב שלמדנו סימת
ישרים, זה בצורה
עושה
מבוצע
בדבר כוח הקודש? לא למד, אדם שעושה. לקרוא את מסילת ישרים, אתה יכול לקרוא אותו הלוך ושוב 30 פעם, לא יצא מזה כלום. צריך לעבוד. כן, אדם שעובד, הסבירות שהוא יגיע לרוח הקודש גבוהה מאוד. צריך לעבוד. כמו שאומר, אתה עובד עכשיו על זהירות, זה מישהו...
הרוח הקודש.
איך תדע שיש לך רוח קודש? למשל? והרמב״ם אומר במורה נבוכים, הדרגה הראשונה של רוח הקודש זה שאתה מרגיש נוכחות אלוקית בחיים שלך, ואיזה סוג של סייעתא דשמיא ענקית. זאת אומרת, אתה צריך לדבר איתי, בדיוק אני מתקשר אליך. אתה צריך לפגוש את שחר, בדיוק הוא בא אליך. אתה צריך 100 שקל לזה, בדיוק בא מישהו אפשר לקנות 100 שקל כך. אתה ממש מרגיש שהקדוש ברוך הוא מכוון אותך, נמצא איתך.
מתחיל לעבוד על
מסעת השלם. מתחיל לעבוד, כן, אם הוא עובד. מה הבעיה? שאנחנו הרבה פעמים קוראים את מסעת השלם, אבל לא עובדים. צריך לעבוד. כן, אם עובדים, אנחנו כבר מרגישים שיש איזה סייעת הדשמה בחיים שלנו.
שאני
מיטיב
עכשיו, אני
מתקרב
לקדוש ברוך הוא.
אם אתה מיטיב נכון על פי רצון השם, אתה דבק בהשם.
יש דוגמה לפעולות שאני מתקרב אל השם ולא מיטיב?
לא. כל פעולה של הטבה נכונה היא גורם לך להתקרב להשם. יש מלא פעולות שאתה עושה שאתה לא מטיב ולא מתקרב להשם. למשל, אם אתה צועק על מישהו, אם אתה כועס, אם אתה זולל אוכל לא בריא, אז אתה עכשיו לא מתקרב להשם, אתה עושה פעולות שהן לא התקרבות להשם. ויש מה שנקרא נבל ברשות התורה, עושה מלא דברים שהם לא איזה עבירה רשמית, אבל כמו שהגרא אומר, זה סוג של עבירה, כי הוא חי לא נכון. חי לא נכון, הוא ודאי לא מתקרב להשם. אז התורה מדריכה אותנו מה המעשה הנכון כדי להתקרב להשם.
כאילו, אם אני עכשיו
לדוגמה
עובד על מידה כלשהי, אז אני...
אתה מתקרב להשם.
אבל אני
אבותי? ודאי. ההטבה זה לא רק שעכשיו יש פה מישהו שאתה נותן לו קרם בו. ההטבה זה כשאתה עושה את המעשה הנכון, כל העולמות, כמו שאמרו חיים מבולוז'ים בנפש החיים, כל המציאות כולה עכשיו מקבלת תוספת שפע בגלל המעשה הנכון שאתה עושה. אתה עושה קידוש, אתה לא מטיב עכשיו לכל החברים בישיבה, אתה עושה קידוש בבית לעצמך. עדיין ברגע שעשית קידוש, כל העולמות, כל היכלות, כל המלאכים, כולם מקבלים תוספת שפע. זה הטבה עצומה. צהריים טובים.
אנחנו
מתייחס לשאלה,
כשיש לך טוב ורע, אז
תבחר,
איך אתה בורח מרע ודאי למה טוב. מה קורה כשיש לך טוב
וטוב? טוב, עדיף משהו.
יש איזו הדרכה, זה נתון
לבחירתי.
אין
איזו
הדרכה.
יש הדרכה, זה, למשל, יש מצווה עוברת, מצווה שאינה עוברת, יש תלוי במה.